שלום וברכה, שלום לכולם, בוקר טוב, שבוע טוב. הנה, אנחנו אחרי חג הפסח, אנחנו מנסים עכשיו לחזור אל השגרה. אז אמנם בישיבות, זה עדיין בין הזמונים, ועוד לא חזרנו לישיבות, האמת שלא בטוח שבראש חודש אייר נוכל לחזור לישיבות בגלל הקורונה, כמעט בטוח שלא נחזור לישיבות, אז לכן אנחנו ממשיכים את הישיבה כאן, דרך המחשב, ואנחנו חוזרים אל השגרה שלנו, אנחנו חוזרים ללמוד, ואי אפשר להפסיק ללמוד תורה, ועד הרבה, הייתי אומר, מכיוון שאנחנו כולנו תקועים בבתים, ולאט לאט אנחנו מתחילים לצאת מהבתים, ובעזרת השם נתגבר כולם יחד על הקורונה, ונתעלה אחרי כל מה שלמדנו, אז אנחנו חוזרים ללימוד שלנו. ואני רציתי דווקא לשתף אתכם בלימוד היום, לימוד חשוב. חשוב שאני חושב שזה אחד הדברים שלמדנו והמשיכים ללמוד במהלך הקורונה. הרי במהלך הקורונה, שאלה אחת התרידה אותנו יותר מכולם. מה אני עושה כבר? שעמם לי, מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? טוב, בהתחלה השאלה הזאת הייתה רק שאלה טכנית. מה אני כבר עושה עם הילדים? מה זה? מה זה ילדים בבית כל הזמן? אז כן, כן, כולם אומרים, איזה כיף, ילדים, אפשר להתחבר לילדים כל הזמן. זה... נכון, נכון, זה באמת כיף. לחמש דקות זה מאוד כיף. אפילו ליום, אפילו ליומיים. אבל באיזשהו שלב, לילדים גם קשה. וגם לך קשה. לכן, שאלנו את השאלה הזאת, מה אפשר לעשות איתם? ובאמת, מי שהיה יצירתי, הוציא כל מיני רעיונות, מבריקים. ומי שהיה פחות יצירתי, סבל. אולי בשקט, אולי לא בשקט, אבל השאלה הזאת היא לא רק שאלה טכנית של מה אני עושה עם הילדים כבר, היא שאלה מהותית מאוד, שאם כבר יש לי זמן לשאול אותה, זה הזמן. כן, כי בדרך כלל בחיים הרגילים, אנחנו כל כך במרוצי החיים, שאנחנו לא חושבים בכלל, לא שואלים את השאלות, ואם חס ושלום עולה שאלה, זהו. אתם יודעים מה? אני רוצה להגיד לכם משהו. ככה קיבלתי מרבותיי, שהתרבות שלנו שלפני הקורונה, אני לא יודע אם זה יהיה אותו דבר אחרי הקורונה, אבל התרבות שלנו, התרבות המערבית, תרבות הפנאי, יצרה משהו עצום, עצום, ברמת הקושי שלה. מה זאת אומרת? תרבות הפנאי גרמה לנו, בזכות המהפכה התעשייתית, וזה באמת טוב, שבזכות זה לאנשים יש קצת זמן, אבל... זה שלאנשים יש קצת זמן, אז מאוד מהר זה יפחיד אנשים. האנשים שמנהלים את העולם. למה זה יפחיד אותם? מכיוון שבעיה של האדם יש זמן, הוא יכול לחשוב. לפני המאה ה-18, לפני המאה ה-19 בכלל, לפני המהפכה התעשייתית, לאדם לא היה זמן לחשוב. היו קבוצות בודדות של אנשים שחשבו. אבל לרוב האנשים לא היה זמן לחשוב, הם היו תרודים בעבודת הכפיים. ולכן מזריחת השמש עד שקיעת החמה, עבדו. לא היה כזה דבר חופש, לא, אנשים עבדו במרוצי החיים כל הזמן. ולכן לא היה להם זמן לשבת ולחשוב, תגידו בלילה, לא, בלילות הם היו כל כך גמורים, ישנו. אבל פתאום אחרי המהפכה התעשייתית והמכונות והכל, אז התחילו להבין שלאנשים יש זמן, הם יכולים לעשות דברים, יש חופש, ימים של העבודה מתקצרים, ולכן עכשיו האדם יכול להיות עם עצמו, חס ושלום, שיוכל לשבת ויחשוב על משמעות החיים, על מי הוא ומה הוא, ומה משמעותו, ומה הוא ביחס לקדוש ברוך הוא. כדי שהאדם לא ישאל את כל השאלות האלו, אז זה גרם לנו, כדי שלא נשאל את השאלות האלו, אז פשוט המצינו את תרבות הפנאי. זאת אומרת, גרמנו לאדם להיות כל הזמן ללא זמן. זאת אומרת, כשאתה לא בעבודה, אתה במחשב, אתה מול הטלוויזיה, אתה מול הסמארטפון, אתה כל הזמן עסוק במשהו. כל הזמן עסוק במשהו. אתה כל הזמן עסוק בלא להיות עסוק בעצמך ובמחשבות שלך. אני קראתי, כמובן, אני לא יותר טוב מאף אחד, כן, שיהיה ברור. אני גם קיבלתי כל מיני הודעות ככה בפייסבוק, במהלך הקורונה הזה, אני אסתם כולכם קיבלתם. על תמונה כזאת של, איך קוראים לו, צוקרברג, ש, שאומר, תגידו, תגידו שבלעדיי, תגידו תודה, כי בלעדיי הקורונה הזה היה לכם מאוד משעמם. או תמונות אחרות, שתמונה של, אתם זוכרים את, את הפלאפון הזה, הנוקיה, 3310, ה-Unbreakable, שהיית זורק אותו מקומה 310, ולא היה נשבר, ולא היה צריך להטין אותו במהלך שבועיים. זה היו זמנים. אז התמונה זה, אתה תחשוב הקורונה עם ה-3310, כן? זהו, ואתה יכול לדבר בטלפון 100 דקות וזהו. אז אני לא אומר שיש דברים רק לא טובים, יש דברים מצוינים, אבל, בטכנולוגיה והכל, זה ודאי. אבל זה גם גרם לנו להיות כל הזמן עסוקים בדברים האלו שהם לא בדיוק הכי חשובים. ואני לא מדבר רק על המסכים. הרי לאדם יש זמן, יאללה בוא נצא לקולנוע, אז עוד מסך, אז בוא נצא למסעדה, אז בוא נצא לאסקייפ רום, עוד פעם, כל הדברים האלו הם לא לא טובים, אני אומר, ריבוי הדברים, שהם תרבות הפנאי, גרמו לאנשים שלא יהיה להם פנאי, ולא חשבו, כי אין זמן לחשוב, אנחנו יומיים לפני יום השואה, ואני נזכר עכשיו פתאום בצנע, בסרט אדיר כמובן, רשימת שינדלר, שליהודים שם כמובן לא היה להם פנאי וזה, כולם עבדו לפני השואה, אני מדבר, ופתאום הם אחרי האטרף של, של הנאצים והגטו, ובתוך הגטו בקרקוב, פתאום יש איזה 5-10, לא יודע, לא זוכר, יהודים שמסתובבים ככה הם מסביב לאיזה אש מדורה שהם עשו קטנה כדי להתחמם בחורף, ואין כלום, זה החיים, השגרה של הגטו, לא עושים כלום, ואין אינטרנט ואין שום דבר. ואז פתאום אחד אומר, היום זה הפעם הראשונה מאז הרבה זמן שהצלחתי לחשוב. אז באמת זה חשיבה גדולה, מתי אנחנו חושבים? מתי אנחנו חושבים? תרבות הפנאי יצרה אדם שאין לו זמן לחשוב. ואם הוא חושב, זה הוא חושב על דברים קונקרטיים. חשבונות וזה, ואיך אני אסדר את הדבר, שאולות מהותיות, אין זמן לחשוב עליהן. לא, זה לא חשוב, לא נחשוב על זה עכשיו. אני זוכר את עצמי, כן, באמת, אל תחשבו שאני גדול הדור, אני כלום ניק, שגם אני מבזבז יותר מדי זמן בשטויות. אבל אני זוכר, שיום אחד היה לי ויכוח עם אשתי, שאלה אותי, תגידי, למה כל פעם שאתה בשירותים, או שאתה במקלחת, אתה חייב שיהיה לך רעש, רעש של דיבורים, של, אני שם בדרך כלל חדשות, שאני שם. חדשות, או סרטונים קטנים על היסטוריה, אני מאוד אוהב את זה. אז כל הרעש. אז אמרתי, למה אתה שירותים, אתה לא יכול להיות בשקט וזה. ואמרתי לה, תראי, אני אגיד לך מה, במרוצי החיים אין לי זמן כל כך לחשוב. אני רץ משיעור לשיעור, ואני מלמד, ואחרי זה אני זה. וכשאני לא, אני באמצע להכין את השיעור הבא, וזה. כשאני בשירותים, או במקלחת, זה זמן שאני לא צריך לעסוק במשהו. ולכן, זה הזמנים היחידים שאיכשהו המוח שלי יכול להתחיל לחשוב לבד. והרבה פעמים, בגלל שאני טרוד בלהכין את השיעור הבא, אז כשאני מתחיל לתת למוח שלי לחשוב, הוא חושב על השיעור הבא. ואם אני בשירותים, אני לא יכול לחשוב על דברים כאלו, אז לכן אני שם דברים ברקע, כדי שאני לא אחשוב על השיעור הבא. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהגיע הזמן לפנות לעצמנו זמן, לחשוב. לחשוב על מה? אז אני אגיד לכם לחשוב על מה. בתור השאלה הזאת של הקורונה, של מי אני, ומה אפשר לעשות כבר, אז אצלנו זה הגיע אתמול בערב, בסוף השבת, עדיין שבת, בסעודה שלישית כזאת, אז עם הילדים שלי, יש לנו איזה מנהג, שהייתי מאוד יומרני, הייתי אומר שאני מצליח, במנהג הזה, אבל בעזרת השם אנחנו נצליח, אנחנו בינתיים לא עומדים על כל יום, אבל אפשר להגיד שיום כן יום לא, כן אנחנו מצליחים, ואפילו יותר קרוב לכל יום, שבסוף היום אני לוקח זמן עם כל ילד וילד, ואנחנו לומדים משהו ספציפי, מתאים לו. אז עם הבת שלי בת 6, אנחנו לומדים כועסו חכמנו, כל לילה סיפור של מעשה חכמנו, סיפורי חזל, מה שנקרא. עם הבן שלי אנחנו לומדים תנ"ך, פרק אחד בתנ"ך כל יום, משתדלים, ומשנה אחת. כן, כי התחלנו ללמוד משניות, הוא סיים כבר שלוש מסרטות, ואז פתאום הבנו שחטאנו, כי התחלנו משנה לפני שסיימנו תנ"ך, לכן עשינו תשובה, ואנחנו מתחילים תנ"ך, פרק אחד בתנ"ך כל יום, ומשנה. ועם הבת שלי אנחנו החלטנו שאנחנו מעמיקים בהבנה עמוקה של פרקי אבות, כי זה יסוד המוסר היהודי. ואתמול, בלימוד של אתמול, אנחנו מגיעים בפרקי אבות, ואנחנו מגיעים למשנתו של הלל הזקן, שאומר, אם אין אני לי, מי לי? אם אין אני לי, מי לי? אם אני לא אני, אז מי יהיה אני? זאת אומרת, יש לך משהו, יש בך משהו שאין באף אחד אחר, ואם אתה לא אתה, אז מי יהיה אתה? אם אין אני לי, מי לי? אנחנו אומרים בתפילה ביום הכיפורים, אחרי שאומרים על חטא, על חטא שחטאנו לפניך, אנחנו באים ואומרים משפט מדהים, אומרים עד שלא נוצרתי איני כדאי. אתה צריך להבין בהבנה עמוקה מה זה המשפט הזה. עד שלא נוצרתי איני כדאי, אומר הרב, הרב קוק, בעולת ראייה. אומר, נכון, עד שלא נוצרת, כנראה שהקדוש ברוך הוא יסתדר בלעדיך לתוכנית שלו, לגילוי שמו בעולם. הרי כמה עבר זמן בין בריאת העולם לבין אתה? יאללה. לא נהיה מקפידים על כמה דקות. נגיד 3.7 מיליארד שנים, מאז הביג בנג, המפץ הגדול, ועד אני. אז אומר שהרבה זמן הקדוש ברוך הוא יסתדר בלעדיי. אבל ברגע שאני נולדתי, זה אומר שעכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה בי. ובאמת הוא רוצה בי. כי כנראה שמה שאני יכול למלא בעולם, אף אחד אחר לא יכול למלא בעולם. וזה לא רק כנראה, זה אמת. אמת לאמיתה של תורה. אז שמה ביום כיפור אנחנו אומרים, ועכשיו שלא נוצרתי כאילו לא נוצרתי. למה עכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי? בגלל שאתה הרגע אמרת, על חטא, על חטא, על חטא, כל הדברים שלא עשית טוב. זאת אומרת, מה, יש לך תפקיד בעולם, אתה לא ממלא אותו. אז מה, אתה שווה? אבל באמת, אם נולדתי, זה אומר שעכשיו אני כדאי. עכשיו אני כדאי, אני עם הכלום נגיעות שלי, אני כדאי. וזה מאוד מאוד חשוב להבין את הדבר הזה. כי זה אומר שאני יכול לעשות דברים בעולם שאף אחד אחר לא יכול לעשות. ועל זה אנחנו עמדנו אתמול עם הבת שלי. אמרתי לה, את עכשיו בת מצווה, הנה הגיע הזמן שתתחילי להבין ולמצוא את הדרך שלך, לא רק בעבודת השם, אלא בגילוי שמו הגדול בעולם. מה שאת יכולה לעשות, אף אחד אחר לא יכול לעשות. מה, אמרו, מה, מה? שרה מדהים. יש הרבה אנשים ששרים טוב. אמרתי, כן, אבל את צריכה למצוא את הנקודה שלך, איך את תוכלי לעשות משהו שזה שלך. וזה לא רק מתבטא בזמרה שלך, ושל משוכן שבת ודברים כאלו, זה יכול להיות הרבה הרכבות של דברים. אמר לי, כמו מה? אמרתי, תראי, אני אגיד לך מה. אני מלמד תורה, יש עוד הרבה כמוני. מה המיוחדות שלי? אני גם מורה דרך, אבל יש עוד הרבה. כן, אז הנה, אחד מהמיוחדויות זה שאני יכול לחבר בין שניהם. אבל זה לא מספיק, יש עוד הרבה כאלו. אבל אני גם דובר צרפתית, אני יכול לעשות זה לצרפתים. אבל אני גם חוזר בתשובה. יוצא שאני לא מפחד להיכנס למקומות שהם פחות ראויים לאנשי שגדלו בעולם התורה. למשל, קבוצות כמו תגלית, שהן קבוצות של עבודת קודש, קודשים אפילו הייתי אומר. קבוצות שנותנות אנשים כל כך רחוקים מהזהות היהודית שלהם, את המפגש האולי בלעדי, לא רק עם הארץ, אלא עם זהותם הפנימית. עכשיו, בן אדם שגדל בעולם התורה, הוא לא יוכל להדריך בקבוצת תגלית, אפילו אם הוא המורה דרך הכי טוב, ואם הוא התלמיד חכם הכי טוב. מכיוון שהוא יראה שם, במיוחד בקיץ, אנשים שלבושים בלבוש של קיץ, בוא נגיד את זה ככה, שלא בדיוק עומדים על כל כללי הצניעות בלשון המעטה. הוא יברח משם. אבל אני, בסדר, לא שכיף לי, אבל מתמודד, בגלל שבאתי מהעולם הזה. ולכן, כל אחד צריך למצוא את המיוחדות שלו, איפה שהוא יכול למלא תפקיד, ואל תחשבו שזה רק בגלל שאני מלמד תורה, בסדר, אז אני מוצא בזה תפקיד. בן אדם הוא בהייטק, יש לו תפקיד חשוב ביותר בגילוי השם בעולם. בן אדם הוא בעבודה סוציאלית, הוא בחשוב אין קץ בגילוי השם בעולם. אדם הוא מורה, אין מה לדבר. אבל אדם הוא קבלן, איזה עבודת השם. הוא צריך לעשות את זה, עבודת השם, זה תלוי בו. כל מקצוע ומקצוע זה עבודת השם. כמו שראינו אצל השבטים, כמו שראינו אצל יעקב, אבינו שמברך את כל הבנים שלו, השבטים, שבטי ישראל, כל אחד לפי המיוחדות שלו. כי זה ההבנה העמוקה, שמה שאני עושה, השני לא יוכל לעשות. לכן אני אומר בתפילה, אלוהינו ואלוה אבותינו. לפני שאני מדבר על אברהם, יצחק ויעקב, אחרי זה יגיד אלו אברהם, אלו יצחק, אלו יעקב, אלוהינו ולא אבותינו, זה איך שאני תופס את הקדוש ברוך הוא. וזה שונה בוודאי ממה שאתה תופס את הקדוש ברוך הוא. הרי אני תופס את הקדוש ברוך הוא דרך הפריזמה של אבותיי. ואבותיי, לא רק אבא ואמא, סבא, סבתא, סברבא, הכל. זה מחבר אותי להבנה שהקדוש ברוך הוא דובר יידיש. ואוכל גפילטע פיש. וזה ברור לי, לא יש שום ספק. אבל יש אנשים אחרים שיגידו מה פתאום, הקדוש ברוך הוא דובר לדינו. והוא מתלבש בג'לביה. וזה בסדר גמור. וההבנות השונות האלו, לאיך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו, זה מה שמחבר את הפאזל שנקרא עם ישראל. וזה מתחיל באני. צריך לסמוך עליי. אבל כשאני שואל, ואומר, לא שואל, כשאני אומר את המשפט הזאת, צריך לסמוך עליי. אני צריך לסמוך על עצמי. זה מביא אותי לשאלה. אבל מי אני בכלל? מי אני בכלל? מה, אני באמת, אתה רציני? אני אעשה משהו בעולם? אני שום דבר. אני זוכר את עצמי, זה היה לפני, מה, 16 שנה, משהו כזה, לא זוכר. בשנה הראשונה, ב-2003. מה, עם הקורונה אנחנו לא יודעים לספור יותר. קיצור, ב-2003, אני עליתי לארץ. ואחרי 6 חודשים שהסתגרתי בבית המדרש, פשוט הסתגרתי בבית המדרש, לא הייתי יוצא מבית המדרש, בערב בתחנה המרכזית בירושלים, וואה, זה היה היציאה, המשולש פיצה, אבל חוץ מזה, לא הייתי יוצא מבית המדרש, בכלל, כלום. טוב, ההורים שלי יגידו שהשמנתי מאוד בתקופה הזאת, אבל זה כבר לא חשוב. מה שיותר הפריע להם, זה כשאני באתי אחרי החגים מיד, באוקטובר נראה לי, והם אמרו לי שהם מגיעים לחנוכה, לארץ, לראות אותי, זה. אמרתי להם, תבואו לחנוכה לארץ, תעשו חיים, אני לא רוצה לראות אתכם. אני לא יוצא מבית המדרש, אני לא רוצה לראות אתכם. הם לא הבינו. אני לא אומר שזה טוב מה שעשיתי. הייתי כל כך צריך את הזמן הזה של הניתוק. רציתי ללמוד הכל מחדש. אני באתי מעולם לא דתי, ואני רציתי לעולם, להיכנס לעולם חדש, ממש. אמרתי להורים שלי, אני חוזר בפסח, בפסח תראו אותי. בפסח אני מגיע, אבל יום לפני, אני זוכר, אחרי השיעור, אחד השיעורים, של הרב יואל בן ארוש, אני שואל אותו, אבל הרב, מה אני אגיד להם שם? מה אני אעשה שם? 3 שבועות, מה אני אעשה שם? הוא אמר לי, פשוט, תלמד אותם תורה. את למד אותם תורה, נו באמת, אני אלמד אותם תורה, אני סך הכל 50 שנה בעולם התורה, לא יודע שום דבר, אני אלמד אותם. וענה לי הרב יואל בן הראש, אתה צודק, אני זוכר את המשפט, זה היה במדרגות, הוא אמר לי, אתה צודק, אתה לא יודע שום דבר, אבל אתה יודע 1,000 פעמים יותר שום דבר ממה שהם יודעים שם, אז תגיד את כל מה שלמדת ב6 חודשים האלה. אני מניח שהיום אני קצת יודע יותר, אז תלמד יותר. צורך העניין, אני זוכר עוד מפגש, שהיה לי ממש ערב הנסיעה שלי לחוץ לארץ לפסח, לרב אחר, שאחד הרבנים שכל כך כל כך בנה אותי ברמת ההבנה של מה זה קודש, הרב יעקב נאום, והוא היה זקן, ברמת הכי, במובן הכי טהור של המילה. עד היום. זה זקן מלא רחמים. רק אתה רואה אותו, אתה נכנס לתוך ענן של קדושה. ואני זוכר את עצמי, באתי אליו, בכיתי לו, ערב הנסיעה שלי, ואמרתי לו, אבל הרב, זה פעם הראשונה שאני הולך לחזור לעולם של פעם. אני הולך ליפול. אני לא מוכן. אולי עם ההורים שלי זה יהיה בסדר, נו, איכשהו, כשרות נסתדר, הם כבר אמרו לי, וזה, אני לא מפחד את הזמן שאני אבלה בבית, אז בשבת הם יראו סרט, אני לא אראה סרט, זה לא קריטי. אבל מה אני אעשה עם כל החברים שלי? חברים שלי של פעם. כשאני אומר חברים, זה כדי לא להגיד חברות, אבל הייתי בבית ספר מעורב, בית ספר גוי בכלל, והיה לי מלא מלא אנשים, אני הייתי בן אדם מאוד חברותי, ומה, אני לא אגיד להם שלום? בטח שאני אגיד להם שלום. מה אני אעשה? איך להסביר להם שאני כבר לא נוגע בבנות? איך? אני איפול! ואמר לי הרב, אתה טיפול. קודם כל הוא לקח לי את היד ובכה איתי, ואחרי זה אמר לי, אתה טיפול. אין שום ספק, אתה טיפול. אבל תדע לך, שמה שלימדנו אותך, 6 חודשים, זה לא לא ליפול. זה איך לקום אחרי שנפלת. ובאמת היה כך היה. ובזכותם אני פה. בזכותם התגברתי על הנפילה הזאת. הייתי יכול לשקוע בנפילה הזאת. ואז פתאום הבנתי שמה שהם אמרו לי חצי שנה, שהקדוש ברוך הוא סומך עליי, זה אמיתי. עכשיו, מה זה אומר? אתם מבינים מה זה אומר? שאני בא ואומר את המילה הפשוטה, אני. וזו ההבנה השנייה שלא אמרתי לבת שלי בת 12, כי לא הייתה מבינה. עוד לא. המשנה של הלל, ואני עוד דעתי כך, קיבלתי מרבותיי, צריך להבין אותה ככה. ככה קיבלתי מהרב שרקי. אם אין אני לי, אם העין, אם העין, אם העין, אם אין אני לי, לא עין, אין. אם אין אני לי, אם העין הוא המקור לאני שלי. זאת אומרת, אם אני יודע שאני בא, יש מעין. זאת אומרת, שאני בא מהאינסוף, אם אין אני לי, אם העין הוא המקור לאני שלי, אז מי לי? אז אני מישהו. אז יש לי אישיות. דווקא, אני כלום בתוך העולם הגדול הזה. אבל בגלל שאני יודע שמי שברא אותי, זה האינסוף ברוך הוא, אז זה אומר שהוא רוצה בקיומי. אומר הרב קוק בעולת ראייה, בתחילת פירושו על הסידור, על המילה אני של מודה אני, אז אתם מבינים שזה ממש בתחילת הסידור. אומר משפט עצום, אומר האדם יכול לשקוע בתוך עצמו, כשהוא רואה את היקום הגדול, ולהגיד מה אני שייך לכל זה, נו באמת, מי אני בתוך כל הדבר הזה, וזה באמת נכון, מי אני בכל הדבר הגדול העצום הענק הזה? אני שום דבר, אני שום דבר. אני רואה את מפלי הניאגרה, אני שמה, אני זוכר, אני זכיתי עם ההורים שלי לטייל בהרבה מקומות בעולם, ופעמתי לנו במפלי הניאגרה, ואני זוכר שלקחנו אונייה, שלקחה אותנו מאוד מאוד קרוב, ואני זוכר שככל שהתקרבנו, פתאום נכנסנו בגלל העוצמה של המפלים, יש שם איזה ענן לבן, של טיפות מים, זה כל כך היה עצוב, לא היינו רואים אחד את השני, וגם אני לא הייתי רואה את היד שלי, מפה כאילו, מרוב העוצמה של הענניות הזאת. אז אתה באמת מבין, אתה כלום. ואז פתאום אתה מבין שנכון, אתה כלום. אבל מי שברא אותך, זה מי שברא את מפל הניאגרה, ומי שברא את כל היקום, והוא רצה גם בקיומך. לכן ביהדות אנחנו אומרים, מודה אני, ולא אני מודה. לא אומרים אני מודה לפניך, אלא אני, מודה אני. אתם יודעים, יש פילוסוף צרפתי, רנה דקארט, שאמר, je pense donc je suis. אני חושב משמע אני קיים. זה טעות. כי מי אמר לך שאתה יכול להשתמש באני, של האני חושב, לפני שאתה בא ואומר ומוכיח שאתה קיים. תחשבו על זה. לכן אומר הרב קוק, ביהדות אומרים קודם כל מודה, ורק אחר כך אני. בגלל שמודה, זאת אומרת שאני מכיר בזה, שמישהו נתן לי את החיים, והמישהו הזה זה ריבונו של עולם, אז אני מאושר לומר בפה מלא, אני. כי הקדוש ברוך הוא רוצה בקיומי. וכי אני בתוך זה מבין שיש לי משהו שאני יכול לתרום לעולם, שאף אחד אחר לא יכול לתרום. וזה הגדולה. וזה הגדולה. ולכן אני אומר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, וכאן החידוש, בסוף המשפט, שאני פותח את העיניים בבוקר, כל יהודי פותח ואומר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. אז הסברנו על מודה אני, אבל אני רוצה להתעכב שנייה, על שני המילים האחרונים. מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי בחמלה, וכאן הטעות. כולם אומרים, אבל חושבים משהו אחר. כולם אומרים שאני, חושבים, סליחה, שאני מאמין בכך אבל על הזמן. וככה צריך להתחיל את היום, להגיד שאני מאמין בהשם. זה טוב להאמין בהשם. מסורת היהדות אומר שכשאתה מסיים את המשפט הראשון שלך בבוקר, אתה אומר, רבה, אמונתך. למי אתה מדבר? אתה מדבר לקדוש ברוך הוא, נכון? אז מי זה החש של אמונתך? קדוש ברוך הוא. גדולה, רבה זה גדולה, האמונה שלך. אני אומר את המשפט הזאת להשם. אני אומר לו שגדולה היא האמונה שלך. במי? בי. בגלל זה החזרת לי את החיים בבוקר. גדולה אמונתך בי. ומתוך זה אני יכול להאמין בי. ומתוך זה אני יכול להאמין שנתת לי תפקיד. לכם, אם אין אני לי, אז מי לי? ואם אני לא עושה את זה עכשיו, אז מתי? הקדוש ברוך הוא זימן לנו עכשיו תקופה שאנחנו יכולים באמת לעשות סטופ שנייה, לא ריסט. וגם לא הייתי אומר בדיוק חישוב מסלול מחדש, כמו שהווייז אוהב להגיד. אלא שיפור. שיפור המסלול. אולי אפשר לצרף דברים שלא חשבתי, בגלל שלא היה לי זמן. או להוריד דברים שעכשיו, כי אני חושב על זה, באמת לא צריך אותם. זה הזמן לגלות מי זה אני. ומתוך שכזה, אני אוכל להתחבר עוד יותר להבנה של מה זה כנסת ישראל. ומתוך שכזה, נוכל יחד לגלות את תפקידנו בתוך עם ביחס לעולם כולו. ומתוך שכזה של כזה, נוכל באמת לגלות את הקדוש ברוך הוא. לגלות את הקדוש ברוך הוא ויוצר רצונו כאן בעולמנו. ואז, נוכל להשפיע גם קדושה על כל העולם כולו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אזכיר לכם שלפי דברי הנביא, מי שאומר את המשפט הזה זה הגויים, שמבינים שיש להם משהו ללמוד מישראל. ואז הם יכולים להתחבר לקדוש ברוך הוא. עם ישראל מבין שיש לו משהו ללמוד ממני. אז אני צריך להאמין שיש לי משהו לתת לכולם. ובאמת מובן, המשפט הזה של חיילי המלך ארתור, אמרו, לא המלך ארתור, כמה אני מדבר, סליחה, של חיילי המוסקטרים, אמרו, שאמרו, אחד בשביל כולם, וכולם בשביל אחד. אבל האמת, שלא המוסקטרים ולא דומה, הסופר הצרפתי, הם לא המציאו שום דבר. זה אחד מהכללים החשובים ביותר שהתורה נדרשת בהם. כלל שהוא צריך לפרט, ופרט שהוא צריך לכלל. אני, הפרט הקטן, שייך לכלל הגדול, והכלל הגדול לא יכול בלעדי הפרט הקטן שהוא אני. לכן, אם הקדוש ברוך הוא מאמין בי ובכם, אז כנראה שגם אני אאמין בי ובכם. שבוע טוב לכולם, כל טוב.